sunshine and showers, sunsets and rainbows on skies of red and blue. Badges, whistles, rockets and missiles, puppies, kittens, and penny candy too. You make me feel so new, like carnivals and carousels, popsicles and wishing wells. And I am so in love with you, I can't believe it's true. We're gonna make it all the way home. Magic potions, incense and lotions, bells, books and candles can make a witch's brew. But I don't need witches, love spells or riches. You are my treasure, my fairy tale come true. With you is where I'll stay all the time, anywhere. Turn around and I'll be there. It was I, now it's we, and I know it will be just me and you all the way home. You and me, all.
כאן שיחה בשניים בארבע עיניים, חווה פנחס כהן, והיום אני משוחחת עם מלחין וזמר שחיכיתי הרבה זמן לשוחח איתו ולהקשיב לו, עם אופר קלף. שיחה בשניים בארבע עיניים זהו שיתוף פעולה של רדיו מליץ ואגודת הסופרים, והפעם לא התחלנו עם האות הקבוע שלנו, אלא התחלנו עם בחירה של אופר. וואו, אופר, הרגשתי שאני שטה. שטה על המוזיקה.
כן, זה פרנק סינטרה. פרנק סינטרה, אגדי, אי אפשר שלא לשוט איתו. אני חושב שגם שתים איתו, גם בגלל הקול שלו והדרך שבה הוא מתאר את המילים בשירה שלו, וגם שתים למקומות נוסטלגיים.
אז אני נזהרת לא לשוט למקומות נוסטלגיים. אני לא יודעת למה, אבל אני נזהרת, אבל מה שאני מאוד אוהבת אצלו, שהוא רוכב על המוזיקה. הקול שלו שט עם המוזיקה, אין רווח, הוא הרמוני כל כך. תסלח לי שאני לא מוזיקאית, אני חושבת במילים שלי. ולכן זה, אני חושבת, יורד חדרי בטן, מה שנקרא.
כן, הוא גם שחקן דרך אגב.
נכון.
ולכן הוא גם יודע באמת, הוא יודע להציג את המילים, הוא יודע לסחוף אותנו לתוך סיפור, וגם הוא איזשהו קול, קול, אני בן, הוא קול מהעבר בשבילי, וקול מהנוסטלגיה, ואני דווקא בן אדם מאוד נוסטלגי. אני חי עם הנוסטלגיה, אני חי עם כולם, כל הזמן, עם כל העבר. זאת אומרת, כל האנשים, כל האנשים שאהבתי והם כבר לא פה, הם תמיד איתי. אני כל הזמן נזכר, אני לא מפחד להיזכר, זה, קש, זה כאילו עצוב, אבל, אבל גם משמח. ואני חי שם, אני חי בתוך הזיכרונות של הילדות, ובתוך הזיכרונות של האנשים שאהבתי בילדות. פרנק סינטרה מזכיר לי את איוון שואבל, הצייר.
כן.
גדלתי אצלו בבית, פה בעין קרם, ואיוון לימד אותי לאהוב את פרנק סינטרה. הוא היה מקשיב פרנק סינטרה כשהוא היה מצייר, איוון שואבל. ובדיוק לפני כמה ימים נזכרתי בפעם הראשונה שהגעתי אליהם הביתה, לבית שלו ושל אביבה שואבל, שהוא היה לבוש ככה בסרבל, ג'ינס של פעם, הגבר יפה תואר, וצייר מדהים, והוא נתן לי המון השראה, איוון שואבל, המון השראה. הוא היה אמיץ, היה אומר כל מה שהוא רוצה להגיד, בלי סינונים, בלי מסננים, ומפתיע, הוא לא היה מדבר על אומנות. הוא היה עושה אומנות, אבל לא מדבר עליה. בתפיסה שלי אותו, למרות שהוא הוציא ספרים, אבל הוא, כאילו, לא ראיתי אותו מדבר על אומנות. הוא היה עושה אומנות. וגם לי קשה מאוד לדבר על אומנות. כנראה למדתי את זה ממנו איכשהו, ואני מתקשה לדבר על אומנות. אני בדרך כלל מעדיף לעשות אומנות ולא לדבר עליה.
פתיחה יותר טובה מזאת לא הייתי מצפה. אמרת כמה דברים שאיתם אנחנו נלך הלאה, ואנחנו נעשה אומנות בדיבור שלנו יותר מה שנדבר על אומנות. וקודם כל, אתה מדבר על עין כרם, אתה מדבר על ילדות, ועל נוכחות של אמנים מסביבך.
כן.
ספר לי, אני לא מכירה את הצד הזה שלך, את הצד של הילדות, ועוד נדבר על נוכחות המתים בחייך, בחיינו, ואיך בכלל חיים את ההוויה הזאת שיש בה קיום ויש בה נהדרות, נהדר. כן,
כן, כן. זה, אשתי תמיד משתגעת, היא אומרת לי, איך אתה מסוגל להיות שם כל הזמן? היא בורחת מזה. היא אומרת לי, ואתה כל הזמן הולך למקומות האלו, זה, איך אתה עושה את זה? אני לא יכול בלי. אני מוכיר כל הזמן את מי שגידל אותי, את מי ש, מי שחיבק אותי וחיבקתי אותו, את מי שנתן לי השראה, ואני כל הזמן מוכיר אותם. זה אנשים שגדלתי על הברכיים שלהם, קשה לי לא להיזכר בהם כל הזמן. את יודעת, ככל שאנחנו,
כמו מי? כמו מי, למשל?
כמו דודה שלי פנינה. דודה שלי פנינה, שהיא חברה של אמא שלי, אבל לא חברה טובה, אבל קראנו לו דודה. דודה פנינה תימניה, ויש את דודה פנינה העיראקית. שתי חברות של אמא שלי. ופנינה העיראקית, שתיבדל חיים ארוכים, היא עדיין איתנו. ודודה שלי פנינה תימניה, הייתה מאוד מיוחדת בשבילי. אין בוקר שאני לא קם ונזכר בה. כשאני אוכל ארוחת בוקר, אני נזכר בדודה שלי פנינה התימניה, שהייתה טבחית בבית חולים אלין. ולימדה אותנו כילדים לראות את ה, אתה יודע, מדברים על לקבל את השונה וכל הדיבורים האלו, היא לימדה אותנו לעשות את זה, היא עבדה בבית ספר, בבית חולים לילדים עם שיתוק ועם כל מיני מקרים לפעמים מאוד מאוד קשים, אבל למדנו מגיל קטן לקבל אותם, זאת אומרת ילד עם שיתוק, או עם כל מיני עיוותים, או עם גפיים קטורות מלידה, וכל מיני דברים. ראינו אותם כילדים נורמליים לגמרי, בזכות דודה שלי פנינה, שהייתה מחבקת אותם ואוהבת אותם, הם היו באים למטבח תמיד, והיא תמיד הייתה מכינה להם את המנה המיוחדת, במיוחד בשבילם, למרות שזה היה סיר כל כך גדול של אוכל, שהיו צריכים, אתה יודע, יש סירים ממש עם, כמו מערבל בטון כזה, שיש ידית ענקית כזאת כדי להפוך אותם. אבל תמיד נתנה לכל אחד להרגיש שהוא נורא מיוחד, והיה לי קשר איתה מאוד מיוחד, היינו חברים טובים. זאת אומרת, עד היום הילדים שלה יודעים שאימא שלהם ואני היינו חברים מאוד טובים, ויש דברים שהיא הייתה מדברת רק איתי. וממנה למדתי את האמת, גם ממנה, על החיים של נשים, וממש, איתה נכנסתי איתי לדברים מאוד מאוד אינטימיים, וגם אני הייתי יכול לשתף אותה בדברים שלא יכולתי לשתף אף אחד. והיא הייתה מין אימא שנייה מחבקת מאוד, וממנה למדתי להתרגש מהדברים הקטנים.
וואו, זה דבר, זה משפט שאני לוקחת אותו. אדם שאתה למדת ממנו להתרגש, כן.
ממש, והיא הייתה מכינה, קודם כל היא ליוותה אותי מגיל ממש ממש קטן, ואני זוכר אחד הזיכרונות הראשונים שלי בחיים היה חום מאוד מאוד גבוה, כשהייתי ילד ממש ממש קטן, חום עם הזיות. ואימא שלי הייתה בן אדם שנלחץ מכל דבר, ולכן היא נעזרה בדודה שלי שמחה ודודה שלי פנינה במצוקות שלנו, ודודה שלי פנינה מיד באה, והיא באה עם סיר של זום, איזשהו מאכל, עם מלא תבלינים וכאלו, והיא קודם כל הרגיעה אותי, והורידה לי את החום, ואז היא נתנה לי לאכול, והבראתי. ומגיל 5 עד גיל 45, בכל פעם שדודה שלי פנינה הייתה שומעת שאני חולה, הייתה מגיעה אליי עם סיר של זום.
מה זה זום?
זום זה מין מרק יוגורט חם.
מרק?
מאוד מיוחד. יוגורט חם. עכשיו, זה כאילו, היא כל הזמן, היא ליוותה אותי כל החיים שלי למעשה, עד שהיא חלתה ונפטרה לצערי. אבל היא הייתה גם גונבת אותי אליה הביתה, היה תמיד את התירוץ בו, הכנתי פיתות בבקרים, כשאף אחד לא היה, כשאני הייתי סטודנט, ואף אחד לא היה, לא הילדים שלה, אז ידע שאני בבית, היא הייתה אומרת לי, בו הכנתי פיתות, והייתי הולך אליה הביתה, אוכלים את הפיתות עם סחוג, שהיא הייתה עושה סחוג במסחד, שזה אומר, היא קוטשת את הסחוג, ואפילו את העגבניות על אבן, אבן רחבה ומעליה אבן עגולה מבזלת, והיינו אוכלים פיתות עם סחוג ושותים קפה עם חווייג', שזה עושה עוד יותר חריף בפה אחרי הסחוג הסופר חריף הזה. שנינו היינו אוהבים סחוג, היא לימדה אותי לאהוב חריף, אף אחד מהילדים שלה לא אוכל חריף כמוני, אז הייתי שותף שלה לחטא הזה של הלחם והסחוג, והיינו מדברים, זה היה תירוץ כאילו לבוא ולדבר. היא הייתה אומרת לי, בוא, הכנתי פיתות, וזה היה הזמנה לשיחה בתכלס.
אהה.
לשיחת נשים, מה שנקרא, מלב אל לב. אז זה העניין, והיום כל פעם שאני אוכל את החריף, את הפלפל, וכאילו אני לא יכול שלא להיזכר בה. היא הזיכרון שלי של האינטימיות. האינטימיות.
דרך החריף.
דרך החריף, כן, דרך החריף, ואני היחיד שלא הערתי לה שהיא שמה יותר מדי חריף על הפרוסה של הלחם. היחיד. כולם היו יורדים עליה, ורק אני הייתי מפרגן. והיא סיפרה לי דברים, אתה יודע, דברים לא קלים על החיים של הנשים התימניות. זה לא חיים קלים. לא חיים קלים. אבל, אז אני לא יכול שלא לחיות אותם, את האנשים המדהימים שהייתה לי זכות לגדול איתם. תמיד הייתי הולך עם המבוגרים, גם בתור ילד. תמיד הייתי בחברת המבוגרים, לא הצעירים.
אז אני הייתי צריכה להגיד לך, עופר, הכנתי פיתות, והיית בא לשוחח איתי.
לגמרי.
אני לא ידעתי להגיד את המשפט הזה, אז לקח לי זמן. ואני לא אוכלת חריף כל כך. יש לי כמה מגרעות, כמו שאתה מבין. אני באה ממחוזות אחרים, אבל את חיי האנשים, אני מכירה את חיי האנשים הקשים, ואני מכירה עוד כמה דברים שהדוד הפנימה מייצגת, את המקום של האוכל בתקשורת בין אישית.
לגמרי, לגמרי.
זה מקום מרכזי ביותר.
כן, כן, זה הייתה הדרך שלה, היא הייתה קודם כל בן אדם סופר נדיב, והיא הייתה טבחית בנשמה, זאת אומרת, היא הייתה,
כן.
היום היו קוראים לה שפית, היא אהבה לבשל, אבל לא ממקום נשי, היא הייתה בשלנית מקצועית. הייתה
כן, כן.
מקצועית, ממש. אבל יכולת הנתינה שלה, ואהבנו לשחק קלפים ביחד, זאת אומרת, היא הייתה חברה אמיתית, היינו יכולים לשבת עד 5 בבוקר לשחק קלפים.
אז זה כבר מתחיל להיות מרקם מעניין של חריף, פיתות, אבנים שעליהם קודשים את הסחוג, שיחת נשים, קלפים.
סיגריות.
ויש את השעה של הבוקר, ויש את השעה של הלילה.
ושל השקיעות, כן. שהיינו אוהבים לראות את השקיעות ביחד.
אז זה באמת, באמת דמות מיוחדת, והמקום הוא המקום שאנחנו גם כרגע מדברים מתוכו, זוהי עין כרם.
כן.
השכונה המופלאה של ירושלים, גם ביופיה וגם באנשיה וגם בתימניה.
זהו, שאנשיה כבר זה השתנה, ואני מקווה שהאנשים החדשים של הכרם לא ישמעו את זה ויעלבו, אני פשוט לא מכיר אותם. האנשים הוותיקים של עין כרם, הם היו אנשים אחרים. היום זאת שכונה של עשירים, וכשנכנס הכסף יוצאת הנשמה. אז כי כל אחד בא ומגדר את הבית שלו ונשאר בתוך הבית שלו, ואנחנו לא מכירים, אף אחד לא דופק בדלת יותר, אף אחד לא מתקשר להגיד, בוא תטעם את הקובה שעשיתי, או את הקוסקוס, או את הגפילטה פיש. אין יותר את הפתיחות הזאת. עין כרם האמיתית, עין כרם של האנשים שהיו בה. היום זה הופך להיות יותר ויותר פלסטי כזה.
אוי לא.
זה ממש כך. הופך להיות כל אדם חדש שמגיע. יכול להיות שהם אנשים נחמדים, אני פשוט לא מכיר. אבל אני יודע שיש גדרות ואינטרקום, וכבר הבית הופך להיות למין מתחם מבוצר, ולא למשהו פתוח, לא דלתות פתוחות. כשאני גדלתי בעין כרם, הדלתות היו פתוחות. זאת אומרת, אבי שי, הבן של פנינה, היה בא, דודה, אפשר סוכר, אמא, ופנינה, ורבקה שניאור, הילד שלה היה בא, או אנחנו היינו עולים אליה, חסרים לנו ביצים וכו'. כאילו, היה בית פתוח. ואבא שלי היה מגיע ביום שישי עם פרחים שהוא היה מגזם מהר הרצל, הוא היה הגנן הראשי של הרצל, ומחלק פרחים בשכונה. הייתי רץ לשכנים ומחלק פרחים ביום שישי.
אז בדרך אגב אני מבינה שאבא היה הגנן של הר הרצל.
כן, של הגן למעלה, לא של בית כברות הצבאי, של הגן למעלה, אבא שלי אוסי לוי מהמקולת היה אחראי על הגינון של בית הכברות הצבאי. אבא שלי הקים את הגן בשנות ה-50.
וואו, טוב, ואני אומרת וואו, כי זה פתאום נותן מראה אנושי להר הזה. כן. אני רוצה שתזמין אותי לקטע המוזיקלי הבא.
הקטע המוזיקלי הבא הוא של זמרת שאני מאוד מאוד אוהב, של ברברה סטרייסנד, והוא נקרא People. People who need people.
זה מאוד מתקשר עם עין כרם.
כן, מאוד מתקשר עם עין כרם, ומאוד מתקשר עם הגעגועים שלי לאנשים שאני אוהב. זה דואט יחד עם סטיבי וונדר.
לא פחות.
שגם אחד הזמרים האהובים עליי.
Now you're whole, no more hungry. a person who needs people. People who need people.
ברברה סטרייסנד וסטיבי וונדר, שממש ממש גדלתי עליהם. חושבים הרבה פעמים שגדלתי על מוזיקה ישראלית, אבל ממש לא. ממש לא.
ואיך הגיעה המוזיקה הזאת אליך בילדותך?
מאחים שלי הגדולים ומהסביבה. זאת אומרת, מאחים שלי הגדולים ומהסביבה. אני ממש אהבתי את סטיבי וונדר ואת ברברה סטרייסנד שהייתי ילד, וכמובן גם את פרנק סינטרה, גם משוויבל וגם מהתחנה של אייבי נתן. מאוד אהבתי את תחנת רדיו של אייבי נתן ואת התוכנית.
הספורה לטוב.
כן. והייתה לו כל יום תוכנית שנקרא טווילייט טיים.
כן.
בזמן השקיעה. והייתי, ממש אהבתי את זה בתור ילד ביסודי, אני זוכר. ממש אהבתי את התוכנית הזאת. וככה הכרתי גם את בילי הולידיי, את אלה פיצ'רלד, מהתחנת רדיו של אייבי נתן.
זה מעניין. זו עדות מרתקת, כי אייבי נתן נתפס אצלנו כלוחם שלום, ככל מיני דברים, והתחנת הרדיו שלו הייתה מאוד משמעותית, היא הייתה סוג של מחאה גם.
נכון.
היא הייתה איזה אקט חברתי, תרבותי, שכולו היה מחאה, כאילו העמיד מראה מול אנחנו הישראלי, של איזושהי ייחודיות ומחשבה אחרת, והוא עשה את זה בדרך המקורית הזאת.
מדהימה, אני זוכר בתור ילד, שבדיוק כשהייתה השקיעה בים שם בתל אביב, אז השידור היה נעצר, והוא היה אומר, עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 40 שניות. לזכר קורבנות המלחמה באזורנו ובעולם כולו.
אני לא זוכרת את זה, אבל...
הייתי ילד, אני זוכר, זה נחקק בראש.
ואתה גדלת הרחק מהים.
הרחק מהים, והייתי שם אנטנות, וזה העיקר כדי לקלוט את זה, היינו מחברים כל מיני אנטנות וחוטים לאנטנות, כדי לקלוט את התחנה, ממש אהבתי את זה, וככה גם התאהבתי במוזיקה קלאסית, מערבית, כי אחרי הטווילייט טיים, שזה שירים של פרנק סינטרה, ואת לואי אמסטרונג הכרתי ככה. אז אחרי זה הייתה תוכנית של מוזיקה קלאסית. אז הרדיו היה נשאר דולק. לאט לאט אתה מתרגל ומתאהב גם במוזיקה קלאסית.
איזה מדהים שדווקא ככה. אנחנו היינו עומדים בחוף, ורואים את הצללית של האונייה, ואומרים, הנה הרדיו של אייבי נתן.
כן, וגם, וגם זה שהשדרים היו כולם דוברי אנגלית, בריטית, גם,
כן.
היה כיף. זה היה טעימה כזאת לצאת מהלבנט ומכל המתח שיש פה, ולשמוע משהו אחר, קליל יותר.
זה אומר הרבה מאוד עלינו. זה אומר הרבה מאוד עלינו ועל על כמה חשוב שיש חלונות פתוחים אל העולם.
מאוד, מאוד. לפעמים חנוק פה מדי.
לפעמים.
חנוק פה מדי, רכבת פה מדי. זה קשה, זאת אומרת, קצת כלילות, קצת שמחה, לא תזיק, ואני בן אדם סופר כבד. אבל צריך את האיזון. צריך את האיזון.
אז אולי באמת, יש לי שאלה, אם אנחנו מדברים על אבינתה, אנחנו מדברים על ים ועל רדיו, המושג ים תיכוניות, אני לא מדברת על מוזיקה ים תיכונית, במושג שמשתמשים בו ביום יום, המושג ים תיכוניות קרוב אליך? דיברת על כלילות,
כן.
לכן אני פתאום, בא לי שאלה שלא תכננתי לגמרי, כי יש לי הרגשה שהאהבה שלנו, אני מדברת בהכללה, אבל אני אומרת, יש פה בארץ אהבה גדולה לשירה ולמוזיקה היוונית והטורקית. האם זה כי הם, כן. הם איתם משהו משוחרר, משהו כליל, משהו...
יכול להיות, אני לא יודע, אני חייב להגיד שאני פחות מחובר לזה. זה, אני יודע שזה מפתיע, כי אני בתפקיד של המזרחי, אתה יודעת, הרבה פעמים, וישר, אתה יודע, אוטומטית מדביקים לי, אז אתה אוהב מוזיקה מזרחית, ואני לא כל כך מתחבר לזה, אני חייב להגיד.
טוב, אבל תשים לב שלא אני ניהלתי את הדיאלוג הזה על המזרחי, אלא אתה סיפרת בעצמך.
כן, כן, בטח, בטח. לא... כן, ואני אומר, יש מצד אחד את העניין המזרחי, ו... מצד שני, אבל התרבות שאני גדלתי עליה היא לאו דווקא תרבות מזרחית, היא תרבות תימנית. זאת אומרת, מה זה תרבות תימנית? גדלתי, הלכתי לבית כנסת, כי אבא שלי הכריח אותי ללכת לבית כנסת. וספגתי בחינות, כן, ספגתי בהחלט. אבל לא מבחירה, זאת אומרת, אני רציתי לברוח. רציתי לברוח לחול, למקום הנושם, לחלונות הנושמים שם. ובינתן, אתה יודעת. ולא הייתי מודע בכלל לזה שאני מזרחי כשהייתי ילד. לא הייתי מודע לזה. אני חייב להגיד שלא הייתי מודע בכלל. ורק לפני כמה שנים פתאום הבנתי שאני מתויג כמזרחי. זאת אומרת, אני מדבר על ממש לפני כמה שנים, 8 שנים, משהו כזה, 9 שנים, אולי אפילו פחות. לאט לאט הבנתי שאני מתויג כמזרחי. דווקא כשעליתי בסולם הדרגות האקדמיים, אז הבנתי שאני שונה, והבנתי שאני מתאים את עצמי במשך שנים. למה לא הבנתי? כאילו, הרבה פעמים שואלים אותי למה לא הבנתי, כי גדלתי בעין כרם, ולא הרגשתי את זה בעין כרם. זאת אומרת, הייתי חשוף לכולם, היינו מין מיקרוקוסמוס מרתק. אחד החברים של אבא שלי, שהוא פגש בבית הכנסת והביא הביתה ביום שישי, היה פיליפ דיסקין. הבמאי פיליפ דיסקין שהקים את תיאטרון החאן.
וואה,
והוא אמריקאי, פסיכולוג אמריקאי מלוס אנג'לס. אז והוא דרך אגב גם בזכותו עליתי על במה מקצועית בפעם הראשונה. ממש ממש מקצועית בתיאטרון בפסטיבל ישראל. בשיתוף פעולה עם אנה סוקולוב הכוריאוגרפית. הם עשו איזשהו פרויקט של תיאטרון מחול והייתי אמור לעזור בכלל ב... הפקה, להיות עוזר הפקה, והיא ראתה אותי והיא אמרה, אתה צריך להיות בתפקיד יצחק. הסיפור של יצחק וישמעאל, ואני הייתי פתאום, מצאתי את עצמי, אני לא יודע לרקוד, אני אלמד אותך. וכך מצאתי את עצמי פתאום בתיאטרון תנועה, ואחר כך הגעתי גם לתיאטרון אינבל, והכרתי את שרה לויטנאי, כי הייתה חברה שלה, והיא באה לראות את החזרות וכו'. ונכנסתי גם ככה בפעם הראשונה לשערי האקדמיה בגבעת רם. דווקא דרך המחול. ולכן ראיתי את עצמי, את יודעת, כנע בין התרבויות. גדלתי פה באמת עם אנשים מכל העדות. וראיתי את עצמי גם אשכנזי וגם מזרחי וגם תימני והכל ביחד. אבל פתאום בזכות איזושהי שיחת טלפון שקיבלתי לפני כמה וכמה שנים, פתאום הבנתי שהמציאות היא שונה ושיש פריפריה.
מתגים אותך.
גם הבנתי שהם תייגים אותי לאט לאט, אבל אמרתי, אוקיי, זה לא משנה, שיתייגו, בכל זאת, הנה, אני לא, שום דבר לא עוצר אותי, לא הבנתי שיש תקרת זכוכית, ואז הבנתי שיש אנשים אחרים שהרבה יותר קשה להם מלי. לי הייתה, היה מזל, והיה לי מזל שיש, שהיה לי גם אבא שמאוד דחף אותי, מאוד מאוד מאוד.
איך הוא דחף אותך?
אבא שלי החליט שאני אלמד מוזיקה, הוא רצה שאני אלמד מוזיקה, ולא רציתי כל כך, והוא היה תמיד צועק עליי בבית כשהייתי שר, מה זה שווה שאתה שר בבית? לך תלמד, לך תהיה מקצועי. וקצת חששתי ללמוד מוזיקה בגיל צעיר, אז הוא הכריח אותי ללכת, הכריח די, אבל לא בנעימות, אבל הכריח ללכת לשיעורי משחק. אז בילדות הייתי הולך כל הזמן לשיעורי משחק.
איפה?
זה התחיל במוזיאון ישראל. מחלקת הילדים והנוער של מוזיאון ישראל. ואז, והוא היה ביתי בהתחלה, ומחכה בחוץ, עד שאני אסיים את החוג, וחוזר איתי הביתה.
איזה מסירות, וואו.
אני פשוט, זה די מדהים. ושכחתי את כל הדברים האלו. יום אחד שאלתי את עצמי, מה אני עושה פה בניסן נתיב? מה לי ולתיאטרון? כאילו, איך קרה שאני פתאום בניסן נתיב? ואז נזכרתי, רגע, אבא שלי, למדתי משחק בתור ילד. אז זה די מדהים שהוא רצה שאני אלך דווקא לאומנויות, ואני אלך לזה גם ברמה האקדמית. ואני מדבר על אבא שלי, זה נשמע כאילו הוא ליווה אותי הרבה שנים, אבל הוא לא. הוא נפטר כשהייתי בן 17, אחרי שכמעט שנה הוא לא היה בבית, הוא היה מאושפז במצב מאוד מאוד קשה. אז והוא נחלש כבר כשהייתי בן 14, הוא התחיל להיות חולה. זאת אומרת, אז מדהים כמה הוא...
הוא השפיע.
כמה אבא שלי נטע בי דברים, כן, כן. אבא שלי ממש... לפני שהוא נפטר, היו כמה שנים שטיפלנו בו בבית, אמא שלי ואני, וניסינו להציל אותו, כי אמרו שיש לו רק שנה לחיות. כשהייתי בן 14, הודיעו לי שלאבא שלי יש שנה לחיות, והוא היה הפך להיות חולה דיאליזה, מהסיבוכים של הסכרת, ואמא שלי ואני טיפלנו בו בבית. הייתי רץ מבית הספר כדי לעשות לו דיאליזה בבית, ואני חושב שאבא שלי באותה תקופה סידר לי גן, ממש סידר לי גן. גן שבו אני אוכל, שאליו אני אוכל להיכנס ולצבור כוח, וגן שגם עם שבילים שמראים לי את הדרך. הוא ממש נטע בי גן, ואני נמצא איפה שאני נמצא היום בזכותו. הוא רצה שאני אהיה אקדמי, הוא רצה שאני... כאילו, אבא שלי, אם היה שומע שאני מרצה בכיר היום באקדמיה למוזיקה, הוא היה אף מזה. דווקא שזה מוזיקה, שזה די מפתיע, לא הרבה הורים רוצים שהילדים שלהם יהיו מוזיקאים, ויעסקו באמנות. לא. הוא כאילו ידע שזה מה שאני צריך לעשות. הוא ידע. ואני לא הבנתי, לי לא היה אומץ. זאת אומרת, כשאבא שלי הלך ונחלש, גם אני הלכתי ונחלשתי, הביטחון שלי הלך וירד. חוויתי משבר מאוד קשה בתור נער, מאוד 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 קשה. סילקו אותי מבית הספר, כי הייתי עם בעיות קשב וריכוז, וגם הייתי עם בתור ילד בן 14, מי יכול ללמוד כשהוא כל יום נפרד מאבא שלו. הייתי יושב ליד אבא שלי כשהוא היה נח, הייתי יושב לידו בצהריים כשהוא היה ישן, והייתי יושב לידו ממש נשען על המיטה שלו, קורא את שר הטבעות, ועם התנור פרידמן מולי, כי היה נורא קר, אבא שלי היה מחוסה כולו, והייתי מחזיק לו את היד, וכשהוא היה נרדם הייתי בוכה, ונפרד ממנו, מגיל 14. ואיך אתה יכול ללמוד? כאילו, קשה היה מאוד ללמוד, וסעיף אותי מבית ספר לבית ספר מקצועי, מכיתת מחוננים לבית ספר מקצועי, והיה לי מאוד קשה. ואחר כך אבא שלי גם נפטר, ואחר כך חברה טובה שלי, נהרגה בצורה מאוד מאוד קשה, נרצחה. אחרי 3 חודשים שאבא שלי נפטר, חברה טובה שלי נרצחה, והיא די מרוסק.
מה זאת אומרת נרצחה? אתה לא יכול להשאיר אותי מילה כזאת.
יש את הסרט המניע של טלי שמש, חברה טובה שלי, שמתאר את הטראומה שהייתה לנו פה בעין כרם. ואני זוכר שפשוט הייתי הולך כבר תחת הבלטות. כי שירה, החברה שלי, הייתה סוג של... היא ראתה אותי, היא החליטה לחנוך אותי. היינו אמנם ילדים, אבל היא הייתה הג'דאית הזאת. זאת אומרת, בתכלס נשים גידלו אותי, חוץ מאבא שלי, כל הזמן הייתי בסביבה נשית. ושירה הייתה אחת מהן. וכשהיא...
מה שמה מלא? שירה מה?
כהן. וכשמשפחת כהן נרצחה, ושגם כולם היו חברים טובים שלנו, ממש חברים טובים, אז זה...
איך הם נרצחו?
טלטלו. האח שלה רצח אותה, את כולם. ואז, וגם לצערי נכנסתי פנימה וראיתי דברים שילד בן 17 לא צריך לראות. זה די שרת אותי. ואני זוכר שכבר, זה כבר היה השלב שהלכתי מתחת לבלטות. ממש מתחת לבלטות. וחבר שלי, גדי טל, שהוא תמיד מציל אותי ברגעי משבר עד היום, איכשהו הוא מופיע, ואנחנו לא חברים צמודים, אבל הוא כאילו מרגיש שאני צריך עזרה, והוא בא ומציל אותי, זה פשוט לא יאומן. הוא התקשר אליי ואמר, תקשיב, יש שיר שהלחנתי, בוא תשיר בפזמון תיכון. והייתי כל כך חסר בתחום, אמרתי, אבל אוקיי, בסדר. והסכמתי, והלכנו לחזרה הראשונה, בעירייה, כאילו, לא לחזרה, לבחינה, לראות אם אנחנו מתקבלים לתחרות. ובאתי עם חוסר ביטחון מוחלט. אני מגיע, אני נכנס, ומתחיל שרים, ואז אחד השופטים, בחור מגניב כזה, עם שיער ארוך, וג'קט ג'ינס, קול של הלייש, התחיל לצעוק, מה זה? מה זה? ואני אמרתי, אוי ואבוי, אוי ואבוי. ואז הוא בא ומתקרב אליי, אומר, מי אתה? מה זה הדבר הזה? אתה מדהים! ואני זוכר בתור ילד, זה היה בן אדם הראשון, המבוגר, שפתאום ראה אותי, וראה בי משהו חיובי.
מי היה האיש?
שמולי קובלסקי. הסקסופוניסט שמולי קובלסקי, שאני לא יכול לשכוח את הרגע הזה. זאת אומרת, זה רגע שממש ראיתי
אור בקצה מנהרה.
רגע של הכרה, תמיד רציתי, נורא רציתי להיות באקדמיה למוזיקה בתיכון. היו לי חברים שהכרתי שלמדו שם וקינאתי ממש, כי אמרתי, טוב, אבל אני לא ראוי. ופתאום שמולי קובלסקי בא ואומר, ילד, אתה ראוי. אתה ראוי. וכל פעם שהיינו הולכים לחזרות, הוא היה מרים אותי. הוא היה מרים לי ומרים אותי בתור ילד. כאילו מילה טובה, כאילו... לא סתם אומרים שכל ילד צריך בבוגר אחד שיאמין בו. ובמיוחד אחרי שאיבדתי את אבא שלי שכן האמין בי. וזהו, וזה שינה לי את החיים, זה שינה לי את כל המהלך של החיים שלי. ועד היום אני מרגיש ככה בתור מישהו שהאהבה הגדולה שלו זה לעבוד עם בני נוער. אני מאוד אוהב לעבוד עם בני נוער, כי אני מרגיש שכשאני עובד עם בני נוער אני מחזיר את מה שקיבלתי. מה שקיבלתי משמוליק אני מעביר הלאה. וכל התפקיד שלי בעבודה עם בני נוער זה לראות אותם באור חיובי, ושהם יראו בעיניים שלי שאני רואה אותם באור חיובי. לא צריך הרבה יותר מזה. ולכן האהבה הגדולה ביותר שלי זה להדריך בני נוער.
מה אתה מציע? איזה קטע מוזיקלי אתה מביא איתנו עכשיו?
רגע, אני אשמיע שיר שהם לימדו אותי לאהוב, שהם הדליקו אותי עליו במפגשים שלי עם הבני נוער. אני תמיד נוסע איתם, אחר כך אנחנו נוסעים באוטו, אנחנו מקפיצים אותם, אנחנו מתכנסים אליהם ממש, אתה יודעת, בהכי חום ואהבה וחברות, ואני לא יודע איך להסביר, אנחנו מנסים לראות אותם. וזה אחד השירים שהחזרתי את הילדים לפנימיה, זה אחד השירים שהם השמיעו לי וממש אהבתי.
Just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city in a broke down car, and 4 years no calls, now you're looking pretty in a hotel bar, and I shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older.
the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song. That would beat to death in Tucson. Okay.
Shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't never getting older.
Give me the moment for we are never getting older. We ain't never, we ain't ever getting older. אנחנו אף פעם לא מתבגרים, אנחנו אף פעם לא מתבגרים.
איך הבורה הזאת?
אני לא יודע. The Chain Smokers. זאת אומרת, זה שיר מאוד רומנטי של אהבה ושל התאהבות. ושיר של אנשים, אתה יודע, של התאהבות בגיל מאוד צעיר. ואני די תקוע שם, בתכלס. לגמרי. אנחנו אף פעם לא מתבגרים.
פשוטה.
כל הזמן מנסה להבין למה אני כל הזמן מחובר למקומות האלו, ואני חושב שמה שדיברנו עליו זה בדיוק מה שמחבר אותי כל הזמן לגיל 17, לגיל הנאורים, לתחילת שנות ה-20 של החיים שלי. אני גם חי עם אהבת נאורים שלי. אשתי התאהבתי בה בגיל 16.
וואו.
והיא הייתה חברה טובה של שירה, שחברה שלי שנרצחה, וכאילו אני כל הזמן חי, דיברנו על לחיות את הנוסטלגיה, אני חושב שהנוסטלגיה מחזיקה אותי, היה שם איזה רגע ששבר הכל, ואני מנסה לתקן כנראה בזה שאני מרגיש כל הזמן בגיל צעיר ולא מתבגר.
אבל יש משהו בסיפור, בדרך שאתה מספר, נכון, יש שבר שאתה מנסה לתקן, זו הגדרה בהחלט שמושכת וניתן להזדהות איתה, אבל יש שם איזושהי באר. יש שם איזושהי באר שממנה אתה שואב והיא לא תיגמר. יש שם מספיק מים לכל החיים. הבאר הזאת, קודם כל, אני לפי הדברים שלך, לפי מה שאני זוכה להכיר אותך, אז המקום הזה, עין כרם, הוא מקום שיש בו עוצמה כזאת להעניק דימויים וחוויות וצבעים וקולות וריחות ומשהו מאוד חושני בדרך שאתה מספר את הדברים שאתה אומר. אז זה חלק אחד שאני מרגישה מתוך הדברים שלך. הדמויות, אלה לא דמויות מפלסטיק, אלה לא דמויות שעברו תהליכים חיצוניים, אלא קיבלת אותן כמו שאלוהים ברא אותם, אם אפשר להגיד כזה דבר.
לגמרי.
וזה עוצמתי מאוד. מספיק לשמוע את הסיפור על הדודה פנינה, כדי לחשוב על העוצמה של הדמות, ואם היית סופר, אולי תהיה, אני מקווה שזה יבוא לך, אז היה יוצא מזה סיפור של בנייה סרי היה מתקנה בו. כלומר, יש את כל החומרים שם.
גם דודה שלי פנינה, דרך אגב, הייתה מספרת סיפורים מדהימה, מדהימה. אז שכחתי להגיד, היא הייתה מספרת סיפורים מדהימה.
אז זה עוצמות שלא נשארות רק לרגע. הרגע הוא עוצמתי והוא ממשיך להקרין הלאה. אז אני חושבת שיש שם את הבאר הזאת, שהיא ממשיכה לתת לך. תקרא לה נוסטלגיה, תקרא כל מיני, אבל זה עוצמות גם חושיות וגם אינטלקטואליות, וזאת חוויה שלא נגמרת. כי לוקחים אותה הלאה. וגם כשפוגשים אותך, אני חושבת, פוגשים אדם שיש בנוכחות שלו חוויה. זאת אומרת, אתה מעניק חוויה בנוכחות שלך, באומנות. אני לא, עוד לפני שאני מדברת על האומנות, כן? אתה חש את העוצמה, את הקשר, בטח יש כאלה שלא יכולים, לא רוצים להרגיש את הקשר הזה, אבל אני, אליי הוא מאוד מדבר. אז אני אומרת, יש שם איזושהי באר עמוקה מאוד ורבת מים לעתיד לבוא.
כן.
לכן אני לא משתמשת במילה תקוע, בכלל לא, זה כאילו זורם.
כן, יש בזה משהו, כן, זה מעניין, נכון. וזה מין, אני לא יודע איך להגיד, אני מרגיש שיש לי, שאני הלכתי בגיא צל מוות, ממש. והיום אני יודע, אני לא מפחד להיות שם, בגיא צל מוות הזה, ובמקומות האפלים והקשים, אני יודע לצלול לשם. אני אפילו, כן. אני תמיד מרגיש שיש זמנים שאני צולל לתוך באר, שאילו, לא צולל עם הראש למטה, עם הרגליים למטה, ואני צריך לשקוע למטה, ולא רק שאני לא מפחד, אני גם מחבק אבן כדי לשקוע. ואני שוקע למטה בלי פחד, ואני יודע שכשאני אגיע לקרקעית, אני אתן מכה ברגל ואני אחזור למעלה. זאת אומרת, אני לא מפחד להיסחף למקומות האלו, וזו הסיבה שגם אני לא מפחד להתחבר לטקסטים של משוררים, או בכלל לטקסטים שהם כביכול קשים, לי זה לא קשה.
זה העולם שלי. אני חושבת שגם אתה יודע, בכל האינטואיציות שלך, שאתה אהוב ונאהב, כי כבר סיפרת על כמה דמויות, שאם זה התחלת עם איבן שוויבל, אם דיברת על חברך גדי, על שירה, על... זאת אומרת, דמויות שמקיפות אותך באהבה, ונמצאות שם בשבילך כשאתה נמצא במקומות, כמו שאתה קורא להם, האפלים, או אני לא יודעת. יש את הרצוב השוב...
במקומות הכואבים יותר, אני יכול לקרוא לזה.
מה?
במקומות הכואבים, הם לא כל כך אפלים, הם כואבים.
שאולי גם ממנו עשויים החומרים של האומנות.
לגמרי, לגמרי. אני לא... אני לגמרי שם. פעם הייתי מתבייש בזה. היום אני מכיר בזה. אני בן אדם דרמטי. נוסטלגי ודרמטי מאוד. זה אני. אני דרמטי. אני לא מעודן. אני מאוד דרמטי. וזה בסדר. היום אני מקבל את זה.
מה זה בסדר? זה עוצמות שכשאתה נותן לנו את קולך, כמו שאתה יודע, זה... אנחנו נעטפים בשתיקה, אני אומרת אנחנו, כי זה לא רק אני רואה את זה, אתה חייב להתעטף בשתיקה כדי לתת נוכחות לדרמה הזאת, וזה נפלא. עכשיו אני רוצה באמת תעזור לי להבין את המושג הזה שהבאת קודם, התימניות, מה זה?
התימניות זו תרבות, זאת אומרת, זו תרבות. תמיד כשמדברים, את יודעת, על התימנים, אז אנחנו נחשבים למין פולקלור כזה. ואנחנו לא פולקלור, אנחנו באמת תרבות. תרבות עשירה מאוד, גם בריקוד, גם בשירה, גם במוזיקה, גם בצורפות, וגם באומנות, גם ברקמות שהן סופר אומנותיות. זו תרבות מאוד מאוד עשירה, ויש גם... ויש גם מנטליות תימנית, מה שנקרא. וקשה להסביר את זה למי שלא חי את זה.
לא קשה להסביר.
כשאני גדלתי פה, אז היו הרבה יותר תימנים, וגם תימנים מבוגרים, אבל גם היו את המרוקאים, אז גם מרוקאים, אני, את יודעת, אני מרגיש שאני גם מרוקאי באיזשהו מקום. הרבה שואלים אותי על השירים שאני מלחין, שיש בהם אלמנטים מרוקאים. כנראה שכן, כי גדלתי עם המרוקאים גם. היינו משחקים בכדורגל תימנים נגד המרוקאים. ואין קארים.
מי ניצח?
לפעמים אנחנו, לפעמים הם. אבל קודם כל שני חברים שלי שהיו חצי טוניזאים וחצי תימנים, הם היו תמיד בקבוצה של התימנים, הם ראו את עצמם כתימנים, הם גם היו מתפללים בבית הכנסת של התימנים. ואבא שלהם היה מתפלל בבית הכנסת של הטוניזאים.
איזה בגידה.
וזה מדהים שהוא קיבל את זה, שזה די מדהים. הם ראו את העצמם, הם הזדהו עם התימנים, עם הצד של אמא שלהם, שזה די מדהים. אפילו ביום כיפור הם היו מתפללים איתנו עם התימנים. זה די מדהים היום שאני חושב על זה. ולהיות תימני זה לחוות, אני לא יודע, זה תרבות שלא מתרפסת, שלא סוגדת, זה תרבות וכחנית, שאתה צריך כל הזמן לחדד את עצמך, כי כולם מתווכחים עם כולם. אין דבר כזה לקבל דבר כפשוטו. אז אתה תמיד, תמיד מאותגר. כשאני בחברת תימנים, אני תמיד מאותגר. אני יודע שהם יערערו על הכל. יערערו עליי גם. ויש הומור תימני. ויש גם את הטראומה התימנית של הנשים התימניות שחיתנו אותם בגיל צעיר, כמו שחיתנו את אמא שלי בגיל צעיר. וגם זה משהו שמאוד מוביל אותי, הטראומה של אמא שלי.
מה, אתה אמרת חיתנו אותן בגיל צעיר? מה אמרת?
חיתנו בגיל צעיר מאוד. את אמא שלי חיתנו בגיל 6. אז אני גם, את יודעת, זה גם איזשהי סוג של טראומה שהייתה לי, כאילו, לקחתי על עצמי את הטראומה של אמא שלי באיזשהו מקום. גם כתבתי מופע שלם על זה. של שירים שהלחנתי וכתבתי גם בתימנית.
איך נקרא המופע?
מורניאת. וכתבתי שיר על החתונה של אמא שלי ועל הפחד שלה מהחתונה. זה היה קשה, זאת אומרת, לחוות את זה, וגם כתבתי שיר על אמא שלי, תכלס, שלא סיפרתי אף פעם לאף אחד. והשיר נקרא נעלי בטון. ביום שנפלתי מבטן אמי, נחבטו עיניי בנעליה. וצליל של כאב נפל לתוכי יחד עם נשמת אפי. והצליל בתוכי מסתובב מתפתל, אין מוציא, אין מביא. ביום שרצתי אל זרועות אמי, עמדה היא מביטה אל נעליה. ניסיתי להרים ראשה, אך כבדות היו, ודל היה כוחי. נעלי בטון יצקו על רגליה של אמי.
אוי, קודם כל אני שמחה לשמוע שיר שאתה כתבת. את שמעתי את זה עד כה.
זה שיר שהלחנתי.
וגם הלחנת, נוכל לשמוע אותו?
כן, בטח.
עכשיו יש לי שאלה, באיזה גיל היא ילדה אותך?
בגיל 25.
אז כאילו היא הייתה כבר מבוגרת. כמה לידות?
ארבע לידות.
לפניך?
אני הרביעי.
אתה הרביעי.
כן.
עכשיו עוד שאלה, הנישואין המוקדמים האלה היו בארץ או עוד בתימן?
בתימן,
בתימן. בתימן. זה היה חלק מהגנה עליה? מה הסיבה לזה?
אומרים שזה הגנה, כן. אומרים, כן. כי הייתה גם יתומה, לא היו לה הורים. אז אומרים שכן, אבל את יודעת, אני חושב שזה לא ראוי, נקודה.
יש עוד משהו בתימניות, שאני חשתי מאז שאני הכרתי תימנים, מיניות מאוד חזקה.
מאוד.
אני לא מכירה תופעה כזאת, וגם שחרור גדול מאוד לדבר על זה.
לגמרי.
לא פגשתי בשום תרבות אירופאית, או אפילו לא בצפון אפריקה, כשאני מדברת על משפחות טוניזיות מרוקאיות, את החופש, הראשונים ששמעתי אותם, מדברים בחופשיות ומתבדחים, הרבה בדיחות, צחוק, צחוק קולח, בלי מעצורים, בלי אשמה, בלי תסביכים, על המיניות ועל החשק.
נכון.
היה לנו שמש בבית ספר, שכבר לא שלמדתי, אלא כשלימדתי, בתחילת דרכים כמורה, שהיה תימני, הוא היה מטפל בכל מין אב בית של בית הספר. הייתי מגיעה בבוקר לבית ספר, היה פותח את זה, את הבוקר, עם איזה בדיחה, עם קצוצים מיניים, ואני הייתי משתדלת לזכור את הבדיחות ולא הצלחתי. אבל זאת הייתה חוויה משחררת במיוחד, משום שלא היה, היה פשוט שמחת חיים של המיניות, וככל שהתבגרתי והכרתי יותר, זה היה חלק מהחוויה שלי, של היכרות עם, עם תימנים, בעיקר, אני מוכרחה לומר, אפילו המבוגרים יותר.
לגמרי, לגמרי. עכשיו, זה היה מין, כן, דיברו על מיניות, אבל לא בצורה פורנוגרפית.
לא.
בצורה לא. פיוטית.
משהו מבפנים.
פיוטית. משהו פיוטי, דיברו על החשק.
החשק, זה היה המרכיב המרכזי. החשק. לא על המעשה, לא. אלא על החשק ועל החיזור.
ועל החיזור, ועל נכון. ועל
המון על החיזור, ו... כן נעניתי לו, לא נעניתי לו. ופעם דיברתי עם אישה, היא הייתה בת גילי אפילו, אולי קצת יותר מבוגרת, והיא דיברה, דיברנו על זה שבשבת קוראים לפעמים, אתה יודע, שפתאום השקע לא מחובר טוב, המים קרים, במחם, דברים כאלה. אז היא אמרה לי, בשביל שאלום בית, אמרה לי, השקע נכנס לתקע.
ומצד שני, אני זוכר שתמיד היה דיבור על החובה לספק את הבת זוג שלך. לא בצורה הזאת, כמו שאני אומר, אבל כן, ממש היה דיבור על זה, על זה שגם לנשים יש אורגזמה, אבל הם לא אמרו את המילים האלו.
כן.
אבל כן אמרו, עונתה, כאילו, זה היה עונתה. זאת אומרת, וזה היה הדיבור, אני זוכר בתור ילד, שגבר צריך לספק את האישה שלו, זאת אומרת, והבנתי את זה בלי להבין עוד. מה?
הוא צריך לשמח אותה, ככה.
לא, לא, אבל ממש לספק אותה מינית.
כן.
לספק אותה מינית.
כן.
זה היה דיבור על זה, ואפילו כאילו היה דיבור על אם האישה מגיעה לאורגזמה הראשונה, אז זה יהיה בן, ואם זה גבר, אז תהיה בת.
נכון, זה על פי פרשת תזריע מצורע דרך אגב. זו פרשנות מאוד מעניינת, מדרש מאוד מעניין שממש...
אבל אני זוכר את הדיבור על זה בתור ילד. אז זאת אומרת, מיניות היא לא הייתה טאבו כזה, לא היה טאבו, אבל היא לא הייתה פורנוגרפית.
וזה דבר שלמדתי מדמויות שפגשתי בחיי, גם בצבא, שירתתי ב... ביבנה, והיו שם נשים תימניות בשכונה שלי, שלא היו מאושרות, אבל לשמוע מהן את הסיפורים, זה נתן לי כל כך הרבה מבט על החיים שלהן, ובכלל על היכולת לשמוח גם כש...
גם כשקשה.
ואיך מקבלים את הקשה... באמת, כשאני שאלתי אותך מה זאת תימניות, אני פתאום מגלה שמשהו כן אני יודעת, אבל אני יודעת מבחוץ כמובן, מתוך זה שהייתי קשובה.
זהו, יש תימניות של הגברים ויש תימניות של הנשים התימניות. בעיניי זה מתחלק לשניים. המציאות של הנשים התימניות הייתה קשה מאוד, 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 ושל הגברים אחרת, אחרת. אז חברה קשה, הייתה חברה קשה, מאוד מאוד שוביניסטית. מאוד, מאוד. ולאנשים היו חיים קשים. אני זוכר שפעם הלכנו למושב, למושב של חוד של סבתא שלי, כשהבן שלה התחתן לשבת חתן, וראיתי את כל הנשים יושבות ביום שבת, ככה עם ידיים משולבות, עם פרצוף זעוף, יושבות על המרפסת של הבית, בכניסה של הבית, וניגשתי אליהן, ובפעם הראשונה קיבלתי אומץ לדבר איתם על החיים הקשים שהיו להם. וזה מדהים, איזו שיחה, השיחה פשוט השתנתה, וכל הפנים הזעופות השתנו, כי פתאום בא הבחור הצעיר, שלא הופך אותם, לא מנחמד את התרבות התימנית, אלא רואה את הטראומה שלהן. והם דיברו איתי. הם דיברו, הם סיפרו.
מדוע אין היו זעופות? שבת חתן זה שיחה.
יש משהו, כן, אבל יש משהו אצל הנשים התימניות שאני מזהה את, את הקושי הזה, את הטב-טב, יאללה. יאללה, מחרית קוראים לזה, זה כאילו חרטוטים. כי לא באמת נחמד פה כמו שאתם משחקים אותה. ובמיוחד הדור הצעיר שרוצה לעשות אידיאליזציה, זה קצת מעצבן אותן, כנראה. אבל מה שאני חוויתי, ברגע שבאתי ופתחתי ודיברתי, היה להן אומץ לדבר ולהגיד כמה הן סבלו מהבעלים שלהם.
וואו, יש פה חומר.
לגמרי, וזה שחיתנו אותן בגיל צעיר, וכאילו ממש דיברתי ודיברתי. אז הן היו מופתעות שמישהו באמת רואה אותן, לא רואה רק את הג'חנון ואת הקובנה.
האם היו מקרים של גירושים סביבך שראית בדור המבוגר?
בדור המבוגר המבוגר לא, אבל בדור שאחרי של אמא שלי, כן, ראיתי.
מעניין.
בדור אבל המבוגר יותר זה היה נדיר.
אבל לא דיברנו, אם דיברנו על תימניות, אז אחד הדברים שמסקרנים אותי, למקורות, למוזיקה שלך, המקורות שלה הם גם מתוך בית הכנסת התימני, או המוזיקה התימנית? זה הגיע אליך?
אני מניח שכן, אני למרות שברחתי מהמוזיקה הזאת, ברחתי ממנה, ממש ברחתי. אבל אני מניח שבסופו של דבר, כן, זה שם, גם המוזיקה המרוקאית היא שם, של הבית כנסת. כאילו, אני בסופו של דבר, כן, זה כשאני מלחין, אז יוצאים לי, אני מרגיש ניגונים של בית כנסת. עם כמה שברחתי מבית הכנסת, הבית כנסת נשארתי בה בתכלס, איתי. ובאמת שנים לא הייתי, הרבה שנים לא הייתי בבית הכנסת. גם בית כנסת הייתה בשבילי איזה סוג של טראומה.
למה?
כי פתאום אבא שלי, קודם כל אבא שלי בתור, אתה יודע, בתור ילד תמיד היה מתווכח איתי על לבוא לבית כנסת, לבוא לבית כנסת, ולא אהבתי את הכפייה הזאת. וגם לא הייתי מאמין, תמיד הייתי שואל שאלות כפירה בבית הכנסת, אבא שלי היה נחרד. וגם הייתי שואל הרבה פעמים למה ככה, למה ככה, ואצל התימנים אין למה, אצל התימנים עושים ולא שואלים שאלות. ובאיזשהו גיל כן הצלחתי לנצח את אבא שלי ולמרוד וללכת למסיבות ביום שישי של בית ספר, וגם לא לקום ביום שבת בבוקר לבית הכנסת, ועל אז הוא חלה, אז כן הלכתי איתו. ברגע שהוא חלה והיה קשה לו ללכת, אז התחלתי ללכת איתו לבית כנסת. הניצחון שלי היה קצר טווח מאוד. ואני חושב שבדיעבד, רק בתקופה האחרונה, אני מבין שלא הלכתי לבית הכנסת, כי אבא שלי לא היה שם.
כעסתי.
כנראה כעסתי. והיה לי קשה ללכת לבית כנסת בלי אבא שלי. כי ללכת לבית הכנסת עם אבא שלי, זה הייתה חוויה אחרת. בתור ילד הייתה לי פוביה מכלבים, כי כלב נשך את אחותי וראיתי את זה בגיל ממש ממש קטן, בגיל 5-6, ונורא נרתעתי מכלבים. ולרדת לבית כנסת בעין כרם, לעבור את כל הרחובות ואת כל הכלבים המשוחררים, תמיד היה בשבילי איזה חשש שאני לא אפגוש כלב. אבל ביום שישי זה היה אחרת. קודם כל הייתי יורד עם אבא שלי, אז הייתי תמיד מרגיש בטוח בעולם. אבל גם אם הייתי עולה אחר כך מבית הכנסת אחרי אבא שלי, הדרך הייתה נראית לי כבר בטוחה. הייתי עולה אחרי אבא שלי ואחרי מנסור, השכן שלנו, שכל כך אהבתי אותו, אבא שלי ומנסור היו מתבסמים ביום שישי. הייתי מריח, אז הייתי הולך אחרי השובל ריח שלהם, הוא היה נשאר הרבה אחרי שהם היו עולים כבר. והשובל ריח הזה של אבא שלי ושל מנסור, של הקולון, של הגילוח, אני זוכר אותו כאילו הדרך הייתה הפכה להיות קסומה פתאום, מאוד בטוחה. ויום שישי בכלל היה יום כזה קסום, וכשאבא שלי לא היה, אז כנראה שהבנתי שאני לא רוצה יותר ללכת, זה היה לי קשה מדי.
אז תראה איך שהחושניות ממשיכה ללוות את השיחה שלנו.
כן, מנסור אחר כך, אחרי שאבא שלי נפטר, מנסור, השכן של אמא שלי, הייתי הולך אליו המון, המון, המון. הייתי מבלה איתו הרבה, הייתי שומע את החוש הומור שלו, היה איש מאוד מאוד מצחיק, אבא שלי תמיד צחק ממנו עד לב השמיים, והייתי יושב איתו והרבה פעמים הייתי מרגיש שאני צריך להיכנס אליו הביתה ולעזור לו לשמר את התרבות, לעזור לשמר את ההווי שלו. אז הוא היה מדבר איתי והרבה פעמים לא הייתי מבין, אבל הייתי צוחק כשהייתי מבין שזה היה מקום לצחוק, כדי שהוא ירגיש שמישהו מבין אותו, הוא כבר נשאר לבד. הוא האיש מאוד מאוד מצחיק. וכשאמרת התרבות התימנית עלתה לי סיטואציה ממש מהזמן האחרון, הלכתי לבקר חברים שאימא שלהם נפטרה במושב גבעת יערים, ואחד מהם הוא גיורא וניסים. וניסים הוא סאונדמן בבית אביחי, הרבה שנים, אחד הבכירים, ניסים.
כן.
ויש לנו גם סיפור משפחתי די מרתק עם הסבא רבא שלי, שגיליתי שהוא היה איש סופר סופר עשיר, שהציל את המשפחה שלהם, את המשפחה של אמא שלהם, שהייתה מברכת את סבא רבא שלי כל פסח, הייתה מברכת אותו כשהייתה מכינה מצות, ואז ישבתי איתם שם, והוא סיפר, והוא אמר, אני לא בוכה, אני לא הצלחתי לבכות על אמא שלי, הוא היה מאוד מאוד פרקטי מאוד זה, בחוויה של האבל, והיה רגע אחד שסיפרתי לו על מנצור, ואיך קשה לי, ואני מתגעגע למנצור, כי כל פעם מנצור היה בחוץ והיה קורא לי, תמיד. ואיך הוא היה קורא לי? הוא היה צועק לי, ג'יקסון! למה ג'יקסון? למה? וגיורא מיד הבין, כאילו ניסי מיד הבין למה אני מתכוון, אבל לא הייתי צריך להסביר לו. לאחרים הסברתי, והוא מיד הבין, למה הוא קרא לי ג'קסון? כי נסעתי לארצות הברית, שהייתי בגיל, אני יודע, 21 כזה, וחזרתי עם משקפי שמש, אז, והיה לי שיער ארוך, אז אני מייקל ג'קסון. מאז הפכתי מייקל ג'קסון, כי חזרתי מאמריקה. וניסים פתאום הוצף. הוא התחיל לפקוד. אומר לי, הרקת אותי. גרמת לי להתגעגע, רק בגלל שחיכיתי את מנצור שהוא לא הכיר. החזרתי אותו לחוויה הזאת, של ההומור הזה, שיש בו כל כך הרבה סאבטקסט, רק מהדרך שבה אנחנו אומרים את הדברים. אתה אומר מילה אחת, אבל יש לה כל כך הרבה סאבטקסט, באופן שבה אתה אומר אותה. ואז הוא התחיל לפקוד.
נוגע ללב. אז עכשיו בוא תביא לנו את השיר שהלחנת, כתבת והלחנת.
ביום שנפלתי מבטן אמי נחבטו עיניי בנעליה וצליל של כאב נפל לתוכי יחד עם נשמת אפי והצליל בתוכי מסתובב מתפתל אין מוציא אין מביא קולה הוא קורט, קולה זורק, לא מפסיק, לא מרפא. השתיקה שלה רועמת, אין לה שקט, אין לה שקט. השתיקה שלה רועמת, אין לה שקט. לאימי, וואנה פידלי שיומה, וואנה פידלי שיומה, וואנה פידלי שיומה. וואנה פידלי שיומה, וואנה פידלי שיומה, וואנה פידלי שיומה. ביום שחייכתי אל עיניה של אמי, עמדה היא מביטה אל נעליה. ניסיתי להרים, להרים את ראשה, אך כבדות היו ודל היה כוחי. ביום שרצתי אל זרועות אמי, עמדה היא מביטה אל נעליה ניסיתי להרים להרים את ראשה אך כבדות היו ודל היה כוחי נעלי בטון יצקו לה על רגליה על רגליה נעלי בטון יצקו על רגליה של אמי וואנה פידלי שיומה 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 וואנה פידלי שיומה, וואנה פידלי שיומה, וואנה פידלי שיומה. ואני כפרתך אימי, ואני כפרתך אימי, ואני כפרתך אימי. ביום שנפלתי מבטן אימי,
עופר, וואו. חזק עליי. זה אומר משהו על האימהות, זה אומר משהו על הבנים, זה אומר מה ש... אנחנו רואים ולא אומרים. באמת תודה רבה לך על הרגע המיוחד הזה. ואני רוצה לשאול אותך משהו. אתה בתוך הדברים, אתה עושה דברים בתחום המקצועי שלך, שהוא גם האומנותי שלך, גם במשחק וגם במוזיקה, וקמת מחלקה מיוחדת באקדמיה למוזיקה, כן. אני רוצה לשאול אותך, מה זה ההוראה הזאת בשבילך?
שאלה מצוינת. אני חושב שניסיתי להבין הרבה שנים, ועד שחיים פרופסור לחינוך, שכחתי לצערי את שמו, מקסים, הוא גילה לי, כשניסיתי להכין טקטיקה האקדמי, אז הוא גילה לי, אומר לי, החיים שלך מתחקים לשלושה חלקים, חיים המקצועיים שלך, את השאר, החלק האומנותי, החלק שאתה חוקר, והחלק ההוראתי. הוא אומר, אני יודע, אני הייתי בקונצרטים שלך, אם היית רוצה רק לשיר, יכולת. אבל אני חושב שההוראה אצלך היא לא באה ממקום של פשרה. אתה אוהב ללמד כי אתה אוהב ללמוד. ואתה מלמד כי אתה לומד תוך כדי. אמרתי, וואו. לא חשבתי על זה, כי באמת ניסיתי להבין למה. ואני חושב שכן, יש משהו, כשמלמדים, לומדים. זה גורם לי לחשוב, לנסות להבין, להעמיק. וזה מאוד מעניין ללמד. כי לומדים, כי אני לומד. פעם חשבתי שאני מציל אנשים, כמו ששמולי קובלסקי הציל אותי. אז אני חושב שהתחלתי מזה מהמקום הזה. רציתי להציל אנשים. באמת, רציתי להציל.
בעיקר אנשים צעירים.
כן. ובכלל, ואז הבנתי שכשאנשים שרים, אתה יודע, את הנפש שלהם נחשפת, ולעזור לאנשים לבטא את עצמם, לתת להם את הזכות לבטא את עצמם, ולהתחבר אל עצמם. והיום, כאילו אני בתכלס, אולי הייתי רוצה להיות רופא כדי לעשות את זה, כי אני רוצה להציל אנשים, תכלס. יכול להיות שאני רוצה להציל אנשים, כי אני רוצה להציל את אבא שלי, ואני רוצה להציל את שירה, ואני רוצה להציל את כל האנשים שלא הצלחתי להציל. הייתי רב עם אבא שלי שיפסיק לאכול את הדברים שאסור לו לאכול, הייתי רב עם דודה שלי פנינה שתפסיק לאכול את הדברים ושלא תהרוג את עצמה. ויכול להיות שאני רוצה באמת להציל אנשים, כי רציתי להציל את האנשים שאני אוהב ולא הצלחתי. ואני שמח שהיום אני פחות שם, ואני יותר רואה את התלמידים שלי ויותר מנסה לעזור להם בדרך שלהם ולא בדרך שלי.
אתה מדבר על התלמידים?
כן.
האם יש לך איזושהי, כאילו, תורה מוזיקלית, תורה אומנותית, שאתה נאמן לה ואתה גם רוצה להעביר אותה?
אני כל הזמן בהתלבטות לגבי זה. כי הדברים משתנים. הדברים מאוד משתנים, הסטנדרטים מאוד משתנים. בין אם זה הטקסטים שמשתנים, ואני חייב להגיד שהטקסטים שבמוזיקה הפופולרית שכותבים היום במוזיקה הפופולרית הם טקסטים נפלאים. אני יודע שיש איזה דימוי של טקסטים לא טובים, אבל זה לא נכון, זה לא נכון. יש שירים ממש ממש מרגשים והרבה. הם יותר אמיצים להביע את הרגשות שלהם, הדור הזה.
נכון.
הם מביעים רגשות באומץ, באומץ. בין אם ניקח את נצ'י נצ' שמסוגל להגיד בצורה הכי הכי ישירה, כמה הוא מאפן, כמה הוא כישלון, באומץ, באומץ, הוא מדבר על הדברים הלא טובים אצלו, וזה מרגש אותי מאוד. אז לכן אני חושב שגם הסטנדרטים הם משתנים, האומנות משתנה, וגם ברמה מאוד מאוד פרקטית, למשל, אדיקציה, אם אני מדבר על הנושא הזה של אדיקציה, הוא גם משתנה. היום שרים עם דיקציה שונה.
במייל שונה?
היא שונה, היא פחות ברורה לאוזניים שלי ולאוזניים שלך. אבל אני לא יכול ללמד אותם להיות משהו שהוא לא הם, ושהוא לא משתייך למיליה שלהם. אני לא יכול להפוך אותם לאנשים שאת ואני נהיה מרוצים מהם. הם צריכים להיות, לדבר את השפה של הדור שהם משתייכים אליו, ושל הקהל שהם רוצים שיבוא להופעות שלהם, של הקהל שהם רוצים לדבר אליו, בדרך שלהם. אז גם אפילו עם הדיקציה יש לי תמיד התלבטות, האם אני ללמד אותם את הדיקציה הברורה מאוד, כמו שאני למדתי, או שאני צריך לתת להם להיות הם. ואני משתף אותם בהתלבטות הזאת, אני משתף את התלמידים שלי בהתלבטויות האלו. ואני יותר מורה שמציג להם את האפשרויות ושואל אותם ונותן להם לחשוב ולבחור. אני אומר, בוא, אתה צריך לבחור, את צריכה לבחור. ואני חושב שזה יותר טוב, כי הם צריכים ללמוד לבחור, אומן צריך ללמוד לבחור, ולעשות הבחירות שלו ממקום אומנותי. אז אני מלמד יותר לעשות את זה, לבחור בחירות, אבל משיקולים אומנותיים שלהם, שהם לאו דווקא שלי, שלהם. אני יותר מורה שמעורר בחירה, ומעורר אומץ לבטא את עצמם.
מה בקשר לסף? יש איזשהו סף אומנותי, או שהכל מתקבל?
זהו, שקשה לי לראות איזשהו סף אומנותי, אני אגיד לך למה. כי לפעמים, אם אני אשפוט אותם ישר, אז אני עלול לעצור איזשהו מעיין קטן שמתחיל לנבוע, ולאט לאט הוא ינבע יותר ויותר. אז אני לא מביע עמדה אומנותית, אני מבטל את העמדה האומנותית שלי. אם מביאים שירים, אני אף פעם לא מביע את הדעה שלי על השיר. אף פעם לא. אני תמיד אומר להם, אם אתם תהיו משוכנעים, אתם תשכנעו אחרים. קודם אתם צריכים לעמוד מאחורי השירים yeah. שלכם. אז אני יותר מנסה, אני יותר רואה את ההיסוסים שלהם בשיר, ויחד איתם מנסים להבין איפה ההיסוס נמצא, למה הוא נמצא, ואם הם לא שלמים על זה, אז תשנו, עד שתהיו מרוצים. כי אתם בסופו של דבר צריכים לעמוד על הבמה, ולעמוד מאחורי השיר שכתבתם והלחנתם. וגם מאחורי הביצוע שלכם, האופן שבו אתם מבצעים את השיר. אז זה שיח יותר כזה, קשה לי להיות זה שיודע מה נכון ומה לא נכון, ומה טוב יותר אומנותית, כי זה, בסופו של דבר זה עניין סובייקטיבי, ויש, את יודעת, יש, אני יודע שאומרים שיש חוקים, אבל אני חושב שבסופו של דבר, אם אנשים יתרגשו מהשיר, וזה יעשה להם משהו, אז אותו בחור צעיר או בחורה צעירה, עשו את העבודה שלהם, הם גרמו לאנשים לחוות חוויה. יותר קשה לי לעבוד עם אנשים שמחפשים את המגניבות, זה כן. אני לא... שמחפשים את המגניבות. מי שמחפש לעשות מוזיקה מגניבה, קצת קשה לי איתו, כי גם בשיר שהשמעתי לך, של השיר הפופ האמריקאי, יש שם רצון ומעצור ודרמה. יש תמיד איזה משהו של רגש, ביטוי של רגש. ומי שרק רוצה להיות במגניבות, אני לא מורה טוב בשבילו. אני מדריך אנשים להרגיש ולחוות ולהביע את החוויה.
וואו, זאת תורה חשובה. איזה מוזיקה תביא לנו עכשיו שאיתה אנחנו נסיים? משהו שאתה הלחנת?
משהו שאני הלחנתי?
כן, מתוך שירי המשוררים, מתוך מה שתרצה. עשינו מין מסע כזה בתוך השעה המשותפת שלנו, שהלכנו בעצם לעבר עצמנו, לעבר הדברים שלך.
אז אני אשיר שיר שאת כתבת. זה שמתחבר למה שדיברתי על בית הכנסת. מתחבר, אני חושב שעכשיו אתה מבין יותר למה אני מחובר לשיר הזה. ואת זוכרת שאני הבנתי אותו בצורה מסוימת, ובצורה כזאת, זאת אומרת, לא, בוא נשיר אותו.
כשהכל קרור, כשהכל קרור, וסביבי הייתה צפיפות בסמים, ורחש כפלי בדים חדשים, אדוני הוא האלוהים, שבע פעמים אדוני הוא האלוהים. כשהכל קרור, כשהכל קרור, וסביבי הייתה צפיפות בסמים ורחש כפלי בתים חדשים. אדוני הוא האלוהים, שבע פעמים אדוני הוא האלוהים. עודי סבוכה בשפתי מבקשת לעצור, בין קריאה לקריאה נמשכה סמלתי ונמשכה, נמשכה ונקרעה מידה של ביתי שהתייגעה, שהתייגעה בקריאתה. נמשכה סמלתי ונמשכה, נמשכה ונקרעה מידה של ביתי שהתייגעה, שהתייגעה בקריאתה. הייתה צפיפות בסמים ורחש כפלי בתים חדשים. אדוני הוא האלוהים, שבע פעמים אדוני הוא האלוהים. עודי סבוכה בשפתי מבקשת לעצור, בין קריאה לקריאה נמשכה סמלתי ונמשכה, נמשכה ונקרעה בידה של ביתי שהתייגעה, שהתייגעה בקריאתה. נמשכה סמלתי ונמשכה, נמשכה ונקרעה בידה של ביתי שהתייגעה, שהתייגעה בקריאתה. אמא, 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 אמא.
וואו, איזו זכות. תודה רבה. איכשהו הבאנו אל התוכנית גם את המוטיב של האימא, וגם את היחסים. היום כשאני שומעת את השיר הזה, אני חושבת על בנותיי שהפכו לאימהות. אותה זאת שקראה לי והפריעה לי בבית הכנסת, הפריעה, כן. היא זאת שהיום מושכים בסמלתה. הדבר הנמשך הזה, כן. והמקום של אנשים הוא לא המקום המרכזי בבית הכנסת, אני לא מוכה על זה דרך אגב, אני מקבלת את זה, אבל זה מעניין, הבאת אותי למסע רגשי, ואני מאוד 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 מודה לך, אופר.
תודה לך ותודה.
ותודה שפתחת חלון ודלת לעולמך העשיר כל כך והמרתק והחושני, ואני מקווה שזאת לא תהיה הפעם היחידה.
בשמחה וכיף.
זוהי שיחה בשניים בארבע עיניים. חווה פנחס כהן משוחחת עם אופר קלף, מלחין זמר ומורה ומה לא. שיחה בשניים בארבע עיניים, זהו שיתוף פעולה של רדיו מליץ ואגודת הסופרים. תודה רבה.